חדשות כל חי, השעה 11.
חודש טוב באולפן בני הראל. בליכוד תוקפים בחריפות את שר המשפטים גדעון סער, המקדם את החוק שימנע מנאשם בפלילים לכהן בראשות הממשלה. גדעון סער, שלא עובר את אחוז החסימה, רוצה להעביר חוק נוסח איראן וצפון קוריאה שימנע מבנימין נתניהו, שרוב הציבור רוצה בו כראש ממשלה, להתמודד על הנהגת המדינה. דיקטטורה במיטבה, לשון הודעת הליכוד. יושב ראש מועצת יש"ע דוד אלחייני מתייחס לדיווחים לפיהם הממשל האמריקני מפעיל לחצים כבדים על ראש הממשלה נפתלי בנט להימנע מהרחבת הבנייה ביהודה ושומרון. לא נסבול התערבות אמריקנית גסה שכזו בענייניה הפנימיים של ישראל, ולא נוותר על המשך הבנייה באופן רציף כפי שהיה בשנים האחרונות. אנו מצפים מראש הממשלה לדחות על הסף את הדרישה הזו, דברי אלחייני, מהם הביא כתבנו לענייני התיישבות אריאל שרפר. נשיא המדינה יצחק הרצוג נסע ערב דברים בטקס לציון 80 שנים לטבח בבי יאר בקייב שבאוקראינה. שלושה פשעים איומים ידע העמק הנורא הזה. הראשון היה טבח, ואחריו ההסתרה וההשכחה. עשרות אלפי בני אדם ועדיין לא נעשו רישומים. מרבית הנרצחים בבבי יאר לא נשאר מהם זכר. הגיע זמן הזיכרון, לכן אנחנו כאן, כך נשיא המדינה בטקס. מזכיר המדינה האמריקני אנטוני בלינקן שוחח הערב עם שר החוץ הרוסי סרגי לברוב על החזרת הסכם הגרעין בין איראן למעצמות. אני חושב שלארצות הברית ולרוסיה יש אינטרס משותף לחזור להסכם, דברי מזכיר המדינה האמריקני. ראש הממשלה בנט נפגש היום בלשכתו בירושלים עם נשיא הבנק העולמי דיוויד מלפס ודן עמו בשיתופי פעולה אפשריים בין הבנק והמדינה. כמו כן, השניים שוחחו על נושאים אזוריים בתחומי מסחר, בריאות, אקלים, אנרגיה ומים. עדכונים נוספים באתר כל חי ולסיום התחזית. הלילה בהיר, מחר צפויה עלייה בטמפרטורות וירידה בלחות, וביום שישי תחול התחממות נוספת ויעשה חם ויבש מהרגיל בעונה. ועד כאן, חדשות כל חי.
כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב וחודש טוב לכל המאזינים, וכמובן למי שאיתנו כאן באולפן, אורי כהן ושלמה פולק. ראש חודש מחשוון, התחלות חדשות בחיים. ובואו ננסה לגעת מעט בגישות החשובות שיהיו לבני אדם כדי להצליח באותן התחלות חדשות בחיים. אנשים שואפים, חולמים, רוצים להגיע למקום חדש בחיים, וזה נהדר. אבל חשוב להתפכח מהאשליה שההצלחה היא קלה. חשוב להשתחרר מהפחד לעבוד קשה. חשוב לפתח גישה חדשה שאומרת כיף, נחמד ונעים לעבוד קשה. הניסיון האמיתי להצליח דורש התפכחות מאשליות. להבין שאל ההצלחה לא מגיעים בבת אחת, אלא בהתמדה, בניסיונות להמשיך הלאה, ללמוד מהעבר. אמנם נכון, קשה, אבל לא להשים את הקושי יותר מדי, לא להפוך את הקושי לחזות הכל. קשה, אבל עדיין ממשיכים לחיות את תפקד לעשות, ושהקושי יהיה רק מקור לשאלה איך עוברים את הקושי. אבל לא להגביל את האדם. שערי תירוצים, מחסומים, קשיים יחכו בכל צעד. הזדמנויות לא יהיו הרבה, ועד רבה, ככל שאדם עובר עוד מחסום, מתגבר על עוד קושי, אז מגדיל האדם את הסיכוי להיחשף לעוד הזדמנויות בחיים. אבל תירוצים תמיד יהיו. זה לא אני, זה לא האופי שלי, זה לא מתאים לי, זה לא מי שאני. הוא לא אוהב אותי, לא אוהבים אותי בגלל א', ב', ג', וכך כל מיני סיבות. ניסיתי ולא הצלחתי, למה שפתאום עכשיו אני אצליח? כל מיני שאלות שהן לא נכונות, אמירות שטחיות. יש את כל הסיבות להיכשל, יש את הסיבות להצליח, ויש את הבחירה של האדם, ובחרת בחיים ליזום, לעשות, לתפקד, להיות חיובי, ולראות איך מתמודדים עם המצבים ולא נכנעים לקשיים. ויש אנשים שאומרים, הוא יש לו סיכוי גדול להצליח, כי הוא נולד באמצע האר. אז ודאי שהוא יגיע אל החלק העליון של האר, אבל אני נולדתי בתחתית האר, אז איך אני אוכל להגיע אל האר? אם האדם מתחיל מהתחתית, זה לא אומר שאין לו סיכוי להגיע למעלה, זה כן אומר שהוא צריך לעבוד קשה יותר. אבל ככל שאדם יעבוד קשה יותר, הוא יותר מגדיל את הסיכוי להצליח, כי הוא נעשה כישרוני יותר, פיקח יותר, חכם יותר, יצירתי יותר, חזק יותר. ולפעמים אנשים יגידו לנו, אין לכם סיכוי, לא תצליחו, אבל לא פעם האנשים האלה מראים לנו את הגבולות שלהם. מה שנדמה להם כבלתי אפשרי, הם משליחים את זה עלינו. אם הם רוצים להגן עלינו, הם רוצים להגן עלינו לפי עולם המושגים הידוע להם. ולכן הם רוצים למנוע מאיתנו כאב. הם אומרים לנו, אל תנסה את העשייה הזו, את הקשר הזה, את התפקוד הזה. אתה עתיד להיקשה, לא יאהבו אותך, לא יאהבו את מה שאתה עושה. וזה אכן, בהרבה מאוד מקרים יכול להיות נכון, כדאי להתייחס לכל ביקורת בצורה עניינית, אבל גם לזכור שהאדם מדבר מתוך ערעורי ליבו, ולאו דווקא מתוך עומק מחשבה אובייקטיבית, יעילה, נכונה ומדויקת גם לנו, ולכן בוודאי שומע לעצה חכם, נשמע, נאזין, לפי העניין נראה מה ראוי להיות מתאים לנו ומה לא מתאים לנו. לא נזלזל באחרים, נכבד אותם, אבל גם נדע לומר שמה שאומרים זה אכן ראוי לעולם האנשים המושגים, החוויות שלהם. אולי הם מפחדים מפחדים, הם מפחדים מכישלונות, להם לא נעים כישלון, ולכן הם רוצים להגן עלינו. אבל זה בדיוק כמו שהם אוהבים טעם בשרי ואנחנו לא, אז הם יאכילו אותנו מהטעם בשרי, או הם אוהבים חלבי ויאכילו אותנו מאותו טעם, אבל אנחנו לא אוהבים את הטעם הזה. האנשים מדברים מתוך עולם החוויות שלהם, מתוך הטעמים שלהם, מתוך המסקנות שלהם, ואכן אלה הם מסקנות שראויות לכבוד, להערכה, להאזנה, אבל לא בהכרח לציית לאותן הנחיות שמגיעים מתוך ליבו של העומר. בהרבה מאוד מקרים, התחלות חדשות, הם נראים כמו איזשהו איום, משהו חדש, מאיים, לא ידוע, לא מוכר. רוצים לחזור אל הישן, אל המוכר, אל הידוע. אבל זה לא בגלל עודף חוכמה, אלא בגלל עודף פחדים. האדם מפחד מההתחלה החדשה, מגישה חדשה, ולכן הוא מרגיש חסר אונים, הוא רוצה לחזור, מה שנקרא, אל אזור הנוחות הידוע לא, אבל לא בהכרח הראוי לו והמותאם לרמה שלו. נקודה נוספת, בהרבה מאוד מקרים מרגישים בני אדם נקודת נפילה, משבר, קושי, וזה ישנו לכל אדם. אין אדם שאין לו נפילות ומשברים. זה קורה. ליפול זה לא תמיד בידיים שלנו, אבל להישאר למטה זה כבר כן בידיים שלנו. ולכן נפלנו, לא נעים, קשה להתרומם, לקום, לעשות. אבל הזרוע של האדם מלא בחששות, מלא בפחדים, מחשבות, מה יהיה אם? מה יהיה אם אני אומר לו? אם הוא יאמר לי? אם אני אעשה? מה תהיה התגובה? איך ייראה? המצב ביני פלוני, ביני אלמוני, כל כך הרבה חששות, אבל בראש יש כל כך הרבה חששות, פחדים, אין מקום לחזון, אין מקום לשאיפות, אין מקום לחלומות, והתקווה היא אם כל המאמצים. אם יש לאדם תקווה, הוא מוכן להשקיע מאמצים. ולכן לא פעם אנחנו יכולים להיות סביב אנשים שיש להם הרבה גישות שליליות. אין לך סיכוי להצליח בתחום הזה, וזה לא בשבילך, וזה לא מתאים לך, ולא למדת במקום הנכון, ולא גדלת במקום הנכון, ולא גדלת אצל ההורים הנכונים. כל כך הרבה הסברים, אבל הכל שלילי. ולכן חשוב מאוד שאדם ירחיק את עצמו מאנשים שהם כל כך שליליים, כי יש להם בעיה עבור כל דבר טוב, יש להם בעיה עבור כל פתרון, יש להם בעיה וקושי עבור כל דבר שיכול להיות חיובי וטוב. עדיף לעשות ולטעות, לעשות ולטעות, מאשר לא לעשות ולהישאר עם ראש מלא באיומים, חששות, פחדים. זה לא אומר שאדם אמור להיות נאיבי ולומר שהכל יהיה טוב, אבל זה כן אומר שאדם אמור להיות עירני פיקח, לומר שיהיה הרבה רע, אבל הרע הגדול ביותר הוא לא לעשות ולהישאר באותה נקודת ההתחלה עם הפחדים והחששות ההגיוניים, לפתח את כישרון המחשבה אודות הפחדים ולהגדיל את המחסומים בחיים. ואם יש קשרים עם אנשים חשובים ואנשים נחמדים ואנשים טובים לנו, שהקשרים האלה יסתיימו, אז אומנם נכון, זה לא נעים, זה מאיים, זה מטריד, אבל מצד שני זוהי נקודת התחלה. כל אחד ילך לדרכו לחיים טובים ולשלום, להצלחה בדרך החדשה. אדרבה, בהיפרדות מאנשים מסוימים, זוהי נקודת התחלה לקשרים חדשים. הפסדנו את הקשר עם פלוני, אבל הרווחנו את הזמן. לא חלילה ממקום של זלזול באותו אדם, אלא ממקום של כבוד לנו וגם לו. כל אחד ימשיך בדרך שלו אל המסע הבא בחיים. וגם כאשר החלטנו להיפרד מאנשים מסוימים, לא להיות בקשר איתם, לא להיות בשיתוף פעולה איתם, לא להיות בעשייה איתם, מבחינתנו זה בגלל שהם היו לא בסדר, לא הוגנים, לא ישרים, כל מיני הסברים אלה ואחרים. בין אם אנחנו צודקים או לא צודקים, חשוב להיפרד בצורה אדיבה, נחמדה, נעימה, מכובדת, מכבדת. מדוע? כי אנשים משתנים לאורך החיים, וזה לא קורה עם התראה מראש ובלי הסברים ידועים לנו. אנחנו נמשיך בשלנו, הם בשלהם, ואל תיבז לכל אדם. שאין לך אדם שאין לו שעה, ואתה לא יודע, אולי השעה של אותו אדם היא תהיה שעה איכותית וטובה, והיא תנוצה לרעה כנקמה. לכן ייפרד בצורה מכבדת ומכובדת מעריכה. נקודה נוספת, הקשורה ליחסי אנוש. אם האדם לא אומר את הצרכים והרצונות שלו, האדם נמנע מלהביע את עצמו, להגיד את שלו. אבל אם האדם הוא שומר על השקט ולא מביע את שלו, אנשים סביבו נשארים אדישים לרגשות שלו. הם פשוט לא יודעים מה הוא רוצה, לא מרוע לב, מחוסר ידיעה. והאדם הזה הוא לא מדבר והוא עלול לסבול עם מצב רוח מדוכדך, עם מקרים קיצוניים, גם דיכאון מעט, ואפילו תסמינים פיזיים כמו כאבי בטן שצצים לעתים קרובות, מעין סימן גופני שאומר לאדם אתה שומר יותר מדי בבטן. אדרבה, זה שהאדם אומר את שלו זה לא מחליש אותו, זה מחזק אותו, כי זה גורם לו יותר להעריך את עצמו וגם לאנשים סביבו להעריך אותו. ומי שלא ירצה להעריך אותו, אולי לא כדאי שיהיה בסביבתו. והאדם שלא מביע את הצרכים שלו, את הרצונות שלו, הוא לא עלול להיות נחמד, נעים, מוותר וחברותי. הפוך, אם האדם לא יודע להתייחס לצרכים שלו, בהרבה מאוד מקרים זה לא נובע מעודף עבודת השם עם סיפוק, אלא מעודף פחד עם מרמור. ואז האדם עלול להיות אפילו אנוכי, כי הוא מנסה לרצות אחרים, לא להביע את שלו. הוא אוזן קשבת, אבל אף אחד לא מקשיב לו. הוא מרצה, אבל אף אחד לא מרצה אותו. עד שבהדרגתיות הוא נעשה ממורמר, מתוסכל, מאוכזב, כעוס, ולא רוצה קשר עם האחרים. אפילו חושב שאחרים בכוונה עשו נגדו. בא בשעה שהם פשוט מעולם לא ידעו להתייחס לרגשות שלו, כי הוא לא התייחס לרגשות שלו, והוא לא הביע אותם, ולא אמר את שהוא רוצה, מצפה מה הערכים שלו. הוא לא הציף, הוא לא אמר. ואז האדם מתחיל להביע את עצמו, הוא מרגיש מוזר, משונה, אולי גם רגשות אשמה. זה בסדר, זה נורמלי. זה בסדר נורמלי ובריא, האדם אומר את הציפייה והשאיפה שלו, ואדרבה, אם הוא לא יאמר, לא יהיה קשר בינו לבין האחרים, אלא רק ניצול של האחרים אותו, והם לא אשמים בזה. הוא פשוט העביר את המסר שאני לא רוצה כלום, ואתם צריכים הכל לעשות כפי שאתם רוצים, ואני אעשה למענכם. אבל אז האדם מרגיש רגשות אשמה או לא נעים כאשר הוא מביע את עצמו. זה בסדר, זה נורמלי. כאשר האדם עושה משהו חדש, גם אם הוא טוב ונכון, הוא מרגיש רגשות שונים, מכיוון שהם מגיעים כאשר האדם עושה משהו שונה, לא כאשר הוא עושה משהו רע. נקודה נוספת, אנשים לא פעם מחפשים את הדרך להיות מאושרים, להגיע להצלחה. אבל זוהי טעות, ההצלחה היא לא המפתח להיות מאושרים ושמחים. הפוך, המפתח להצלחה היא לאהוב את מה שאנחנו עושים, להתחבר למה שאנחנו עושים, למצוא את הטוב במה שאנחנו עושים. האדם יכול לדוגמה להיות מוכר במקולת. הוא אומר לעצמו, הוא מצפה מעצמו לדברים אחרים בחיים, אבל זה מה שיש לו כעת. המפתח להצלחה הוא לאהוב מה שהוא עושה. לאהוב את הקשר עם הלקוחות, את הקשר עם האנשים, את הזריזות, את העבודה, וככל שעדיין ימצא את הדברים הטובים במה שיש, אז הוא מגדיל את הסיכוי לפתח כישרונות ולהגיע אכן להצלחה. אם כן, המפתח להצלחה דווקא זה האושר והשמחה עם מה שיש, ולא שההצלחה היא תביא לאדם את האושר. וזה מהותי, כי ההצלחה דורשת זמן. אין מעלית מהירה ואין מדרגות נאות שמובילות את האדם להצלחה. האדם לא יוכל להיות עם ידיים בכיסים ולהגיע להצלחה. האדם נדרש לעלות על מדרגות מפותלות, לא קלות, ולהתמיד ולהיות נחוש, ועוד פעם ועוד פעם. רק אם זו תהיה הגישה של האדם, אז יש מה לדבר אכן על הצלחה, ולכן צריך האדם לאהוב את מה שהוא עושה. וגם אם זה לא השיא שלו ולא המטרה הגבוהה ביותר, אבל ככל שהוא יאהב את שהוא עושה, הוא יפיק יותר מעצמו. ואם הוא יפיק יותר מעצמו, הוא נעשה כישרוני וטוב יותר. ואם הוא נעשה כישרוני וטוב יותר, אז הוא מגדיל את הסיכוי להיות ערכי ותורם לחברה, והחברה גם תרצה אותו, ואז הוא מגדיל את הסיכוי להגיע להגשמת היעדים. וגם אם הקצב איתי, זה לא משנה. לא הקצב המהיר הוא עדות להצלחה, לא הקצב האיטי זה עדות לכישלון. ההתקדמות היא תהיה עדות למימוש המטרות ולהצלחה, שעתידה להגיע, כמו שאומר שלמה המלך, יד חרוצים תעשיר. החוכמה לא תעזור, החלומות לא יעזרו, השאיפות לא יעזרו וכוח הרצון לא יעזור, אלא ההתמדה בעשייה. ובוודאי, עצם זה שאדם מאמין בחלום ובתקווה, הופך את החיים להיות מעניינים ומרתקים. וכמובן, הכל על בסיס הרקע של המשנה, פרקי אבות, אם אין אני לי, מי לי. אם האדם לא ייקח אחריות, אז אין מי שיקח אחריות בשבילו, אבל גם אני, לכשעצמי, מה אני? כי אני לבד לא יוכל להתמודד ולהצליח, אלא ודאי צריכים ברכת השם, וזכרת, כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם בנושא זה ובנושאים אחרים הקשורים לנפש האדם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
חגיגת פיג'מות בתנון, פיג'מות לילדים ב-50 שקלים תנון.
חוזרים לחושר במשביר, 40% הנחה על מגוון פריטי הללה, ביגוד ואביזרי ספורט שבמבצע, בקניית שני פריטים ויותר לחברי מועדון. משביר.
בחנוני נבזות, שוט אשר בנחל.
גילתי קיבלה את המחלה הברורה, ומיד נזכרתי שיש את הרעיון הזה, הרעיון הנפלא, וששמעתי על אנשים שהרבה אנשים נושאו ונגלו. החלטתי לעשות את שוט אשר בנחל. ברוך השם, אמנם עברה את הניתוח. בין המציאות שמה שיצא מהתוצאה אחרי הניתוח זה שמיים וארץ, והייתי לנכון שחייב לפרסם את זה.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
אקו, רוקפורט, אדידס, נייק, מפלו, ג'יוקס, ניו בלנס, סקצ'ר, סאס, סקוני, קאט, ריבוק, גריספורט, אטרה, אבסולוט קומפורט, קרוקס, אשפאפי.
המבחר פשוט לא נגמר.
מה המשיך? כל המותגים. מה המשיך? כל הדגמים. רשת חנויות לנעלי גברים.
עכשיו בתמנון, מבחר גדול של חולצות נשים שרבול ארוך, 3 ב-100 שקלים. תמנון.
שלום, כנר ימון, מנכ"ל עמותת בית חם. אם אתה עוסק בתחום הייעוץ והטיפול, ייעוץ נישואין וכדומה, אני מזמין אותך אישית לכנס מבוא למטפלים שישדרג את היכולות שלך ויהפוך אותך למוביל בתחום. התקשר עכשיו 055-6793-741. הכנס יתקיים בעזרת השם ביום חמישי א' דראש חודש מר חשוון. הכנס לנרשמים בלבד. 055-6793-741.
אבא, על מה מברכים קודם? על פרי משיבת המינים או על פרי שאני אוהב?
שאלה יפה, שאלה מעניינת, שאלה חשובה. תן לי לבדוק לך את זה.
הגיע הזמן שנדע לפסוק הלכות בבית. לראשונה, מסלול רב פוסק לביתו. שיעורים קצרים וממוקדים בזום. שיעניקו לך את הכלים לפסוק הלכה בבית בזמן אמת. להרשמה חייג עכשיו. כוכבית 8429.
אם עברתם על כל מודעות הפרסום בעיתוני החג,
ראית את המודעה של החליפות?
והזמתם בקשב רב לכל הפרסומות ברדיו בתקופת החגים.
איזה תשדיר חזק של העופות.
קורס פרסום, קריאייטיב ויחסי ציבור, זה המקום שישלב אתכם בתעשיית הפרסום ויחסי הציבור. איך אנחנו יודעים? תשאלו אותנו איפה הבוגרים שלנו עובדים. מחזור מספר 15 מתחיל אחרי החגים. מקומות אחרונים. חושבים שאתם מתאימים? התקשרו לבית ספר. 03-579-2111. 03-579-2111. הבית ספר, מבית איגוד חברות הפרסום בישראל.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס לשאלות. שלום, ערב טוב.
ערב טוב, שלום וברכה.
כן, שלום וברכה.
יש לי שאלה לגבי חינוך ילדים, אני אשמח אם אפשר לענות על השאלה ואני אקשיב דרך הרדיו. אני שמעתי כמה הרצאות של כבודו ודיברו על מחמאות, כמה זה חשוב לתת לילדים. שאלה היא, מתי, האם זה נקרא להרגיל אותם לפינוק מיותר? מתי עוברים את הגבול הטעם הטוב?
מחמאות. כן.
תודה רבה.
בבקשה.
כל
טוב. מחמאות. מתי אנחנו באמת ראויים להחמיא? מתי מחמיאים בצורה נכונה? מתי מחמיאים בצורה שהיא מוגזמת? מתי מחמיאים באופן שהוא אולי לא בריא? איך אנחנו יכולים לדעת? אז קודם כל, כן חשוב לדעת שעל פניו ריבוי מחמאות הם לא עלולים, לא עלולות להזיק. ריבוי מחמאות עד הרבה זה דבר נהדר, ויותר מכך, מופיע בספר נזר הקודש דבר נהדר. הוא אומר לגבי נוח, הנה מצאנו הפרשה שלנו, פרשת נוח. הקדוש ברוך הוא אומר, נוח, אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. מה הכוונה אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה? הכוונה היא שבגלל שאתה צדיק, לכן אתה תיכנס אל תוך התיבה. אתה תנצל מהבבול. אבל כאשר התורה מדברת על נוח, היא אומרת, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. גם צדיק, גם תמים. אז למה הקדוש ברוך הוא אומר לנוח רק צדיק? אותך ראיתי צדיק לפניי בלי תמים? התשובה היא, מכאן שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו. לא, את כל השבח מקצת. אז הרבה אנשים שמים דגש ואומרים, אל תשבח את הכל, תגיד רק קצת. אל תגיד יותר מדי, אל תגזים, רק קצת. אם רק קצת, אז אולי אפשר להדר ולא להגיד בכלל. אבל זוהי טעות, אדרבה, הפוך. מכאן שאומרים מקצת שבחו של אדם, אומר הנזר הקודש, מכאן שאומרים שבחו של אדם, אמנם מעט אבל אומרים, חובה להגיד, ויותר מכך. אם והיה ומגיע לאדם שבח, ולא אומרים לו שבח, מה קורה? האדם שלא אומרים לו שבח, מה קורה איתו? הוא משבחים, הוא עושה מעשה טוב, ואז לא משבחים אותו, אז מכלל לב, אתה מבין הן, מכלל לב, מזה שלא משבחים אותו, אתה מבין, הוא מבין, שהוא באמת לא שווה, הוא באמת לא יעיל, באמת העשייה היא לא נכונה, הוא מפקפק בעשייה שלו. אז הנה הנער, ילד עושה מעשה חיובי, מעשה טוב ולא מחמיא ולא מפרגנים לו, ואז כאשר לא מפרגנים לו, מה קורה? הוא מגיע למסקנה שכנראה מה שהוא עשה זה לא טוב ולא יעיל. מכיוון שילד הוא לא יודע להסתכל על עצמו, אלא אחרים אומרים לו איך להסתכל על עצמו. כעת הוא עושה מעשה טוב, הוא עושה מעשה ערכי, הוא עוזר הבית, הוא לומד תורה, הוא עושה מעשה יעיל ונכון. כאשר הוא עושה את המעשה הזה, כמה המעשה הזה יהיה טוב? כמה המעשה הזה יהיה באמת ערכי יעיל שווה? כמה? מ-1 10, 2, 3, 10? הוא לא יודע. הוא יודע שצריכים לעזור להורים. הוא יודע שצריכים ללמוד תורה. הוא יודע. אבל כמה? כמה זה חשוב מ-1 10? זה הוא לא יודע. אבל אז כאשר מגיעים ההורים ומפרגנים ומחמיאים, אמנם נכון, ההורים דיברו על כמה חשוב ללמוד תורה. ההורים דיברו כמה חשוב לעזור בבית. דיברו... ובאמת הוא מבין שזה חשוב, אבל כמה זה חשוב? ויותר מכך, כמה זה נוגע לו? כמה זה משתלם לו? כמה הוא מרגיש מחובר אל זה? זה כבר לא דבר שהוא בהכרח ייווצר בעקבות הנאום היפה של ההורים. כמה הדבר חשוב? דווקא כאשר מפרגנים לילד, כל הכבוד, עשתה מעשה נהדר וכדומה. זה לא פינוק, זה חיבור של הילד המעשה שהוא עשה ולערך שהוא עשה, וכן זה גם משתלם לו רגשית. ואז מהמקום הזה באמת, הערך של אותו מעשה מקבל משקל רגשי גבוה אצל הילד. זה כבר שווה 7, 8, 9, 10. כפי המחמאה, כך הוא יודע להסתכל על המעשה שאותו הוא עשה. כך הוא מתחבר לאותו מעשה שהוא עשה. אם כן, חובה להחמיא. זוהי חובה. כמה להחמיא? כמה, האם אנחנו מגזימים? הלוואי והחטא הגדול יהיה שאנחנו נגזים במחמאות. אנחנו בדרך כלל חוטאים בחטא אחר, בהגזמה, בביקורות, עוד ביקורת ועוד ביקורת ועוד ביקורת ועוד פנים זעופות ועוד כעס ועוד תסכול, סמוי, גלוי, נסתר, אבל הילד מרגיש איזשהו מתח מסוים, והוא לא בסדר, והוא מטיל ספק בעצמו, ואני כן בסדר, ואני לא בסדר, וכמה אני בסדר? אדרבה, אווירה של כל הכבוד, עשית חיוכים, אווירה נעימה בתוך הבית, היא מהותית, והיא חשובה גם כדי שהילד ירגיש שכן משתלם להיות בקשר עם ההורים, וגם כדי שההורים יעניקו לילד את הקשר האהוב, הרצוי, הוא באמת מוערך כאן, הוא באמת שווה כאן, הוא באמת אהוב כאן, משתלם לו להיות בקשר. משתלם לו להיות עם ההורים. בהרבה מאוד מקרים, כאשר ההורים מתלוננים, למה הילדים לא בקשר איתי? כי ההורים, מה הם עשו? הם מספקים את המעטפת, אכילה, שתייה, קורת גג. אבל קשר עם הילד, פרגון, מילה טובה, להאזין, לשמוע, ליצור קשר רגשי עם הילד, את זה אין. יותר מכך, הורים מזלזלים בזה. מה זה המחמאות? מה זה הקשר? מה זה רגשות? מה זה כל הדברים האלה? אבל... בשם האמירה השטחית, מה זה כל הדברים האלה משלמים מחיר אדיר, שהילד אחר כך מתנתק מהקשר עם ההורים, או שלאחר מכן הוא נאבק בהם, והוא מפגין נוכחות קיצונית שלילית, הוא מטיל ספק בסמכות של ההורים, הוא מבטא מרדות, מרידה. מאיפה כל זה מגיע? אם לילד אין מה להפסיד, לנו אין מה להרוויח. אם לילד אין מה להפסיד, כי בכל אופן בבית הוא לא מוערך והוא לא שווה, אז להורים אין מה להרוויח, אי אפשר לצפות לבקש משהו מכיוון שאין עם מי לדבר, כי בכל אופן הוא לא מרוויח כלום. אז אם הוא לא מרוויח כלום, לנו ההורים, אנחנו לא נוכל להרוויח, והוא אין לו מה להפסיד. אם אין לו מה להפסיד, אז איך נוכל להרוויח? אם אין לו מה להפסיד, אז מה זה משנה? הוא יכול לעשות מה שהוא ירצה, ובכל אופן, במקרה הכי גרוע, יישאר הכי גרוע, כי הוא בכל אופן הוא לא מקבל כלום. כן. ערב טוב. ערב טוב.
שיצחק אבינו נולד בנס, וכל עם ישראל נולד בנס. וכן גם ישמעאל נולד בנס, הוא נולד בסך הכל 13 שנה לפני יצחק.
שאלה יפה. אנחנו מתרגשים מהלידה של יצחק אבינו, שאכן הוא נולד בגיל 100 לאברהם אבינו, וישמעאל נולד סך הכל 13 שנה לפני כן. אז אם כן, לא רק יצחק נולד בנס, גם ישמעאל נולד בנס. אז מה הפלא הגדול שאומרים שיצחק נולד בנס ועם ישראל נולד בנס? שאלה טובה. אז למה אנחנו משבחים באמת את עם ישראל שנולד בנס? יש גמרא במסכת בכורות. אומרת הגמרא מסכת בכורות בדף ח', סיפור מעניין. אומרת הגמרא כך. הגמרא אומרת, היה את חכמי אתונה. חכמי אתונה הם ניגשו לרבי יהושע בן חנניה, והם שאלו אותו, איך אפשר לקצור ערוגה של סכינים? אז הוא אמר להם, עם קרן של חמור. הם אמרו לו, אין דבר כזה קרן של חמור. הוא אמר להם, אין דבר כזה ערוגה של סכינים. ובזה הסתיים הסיפור. מה משמעות הסיפור הזה? מה משמעות הדברים? אומר המהר"ל נהדר. אומר המהר"ל, הגיעו אומות העולם ואמרו, איך אפשר לקצור ערוגה של סכינים? נאמר על עשיו, על חרבך תחיה. אתה תחיה על החרב, יש לך כוח. אז אם כן, איך אתם יכולים להתמודד עם עשיו שעליו נאמר על חרבך תחיה? שאלה מצוינת. עונה רבי ישוע בן חנניה לזקני אתונה, יש לנו תשובה, עם קרן החמור, המשיח רוכב על חמור. וקרן וירם קרן משיחו, קרן החמור ינצח את הערוגה של סכינים עשיו על חרבך תחיה. אבל אז הם אומרים לו, אין כזה דבר קרן של חמור. מה זאת אומרת, אין דבר כזה קרן של חמור? התשובה היא, מה אתה אומר? שמשיח יגיע? משיח לא יגיע. אין דבר כזה קרן של חמור. עם ישראל עושים כל כך הרבה חטאים, אז אין סיכוי שמשיח יגיע. אין דבר כזה קרן של חמור, כך הם אומרים לו. ואז הוא עונה להם, מה פתאום? אין דבר כזה ערוגה של סכינים. הרי כל מה שעשיו כאן בעולם, למה זה? זה כמו שאומרת הגמרא, מביא את זה הרמב״ם. עם ישראל עתידים לעשות תשובה. ואם לא יעשו תשובה, אז מעמיד להם מלך קשה כמו המן, שהוא מעורר אצלם פחד, ואז הם שווים בתשובה. המן מייחן ומגיע. המן מגיע מעמלק, עמלק מגיע מאליפז, אליפז מגיע מעשיו, על חרבך תחיה. אם כן, אומר להם רבי ישוע בן חנניה, כל מה שערוגת הסכינים קיימת על חרבך תחיה זה עשיו. למה היא קיימת, האומה הזאת? למה עשיו קיים? מכיוון שכל מה שהוא כאן זה כדי לעורר את עם ישראל בתשובה. ואז לכן, מה אתם אומרים? שמשיח אלו יגיע כי יש עבירות? אנחנו אומרים, הפוך, כל מה שנברא, עשיו בעולם זה כדי שעל חרבך תחיה, כאשר הכל, לא כל יעקב, אז הידיים ידי עשיו, עד שהכל יחזור להיות כל יעקב, ואז על חרבך תחיה מתבטל. ולכן, הספרה והסייפה ירדו כרוכים מהשמיים. הסייפה זה הסייף, והספרה זה הספר, הסייף, הסכין. והספרה, הספר, ירדו כרוכים מהשמיים. יעקב ועשיו, עשיו על חרבך תחיה, הסייפה. ויעקב, הכל כל יעקב, הספרה, ירדו כרוכים מהשמיים. שניהם ירדו כרוכים מהשמיים. יצחק נולד בנס, וגם ישמעאל נולד בנס, כי כל מה שישמעאל נולד בנס, זה כדי שעם ישראל ימשיך באותו נס, וימשיך ללמוד תורה ולקיים מצוות, למרות שוישליכם מעל אדמתם ויתשם אל ארץ אחרת. האות למד במילה וישליכם מעל אדמתם, האות למד הזאת היא למד גדולה. למה? כי למד זה ללמוד. הלימוד תורה היה בכל זמן וכל מצב. ולכן גם זה שישמעאל נולד בנס, זה לא בגלל המהות העצמית של ישמעאל, אלא זה כי הוא אמצעי, הוא עצמו נס. שבדיוק מתי שעם ישראל חוטאים, אז ישמעאל מגיע ומעורר את עם ישראל בתשובה, או אמור לעורר את עם ישראל בתשובה. ישמעאל ועשיו, ישמעאל ידו בכל ויד כל בו, עשיו על חרבך תחיה, אמורים לעורר את עם ישראל בתשובה. לכן אחרי שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם ובזרעו, לא בכל זרעו, אלא בחלק מזרעו, ביצחק ויעקב, אז אנחנו מבינים שגם מה שישמעאל נולד בנס, זה לא בגלל שהוא עצמו ראוי להיות משהו מיוחד בפני עצמו, אלא הנס שלו הוא שכאשר עם ישראל חוטאים, אז הוא מגיע, מתחזק ופוגע בעם. וזה הנס המיוחד שלו.
תודה רבה.
כל טוב. אנחנו נרצה להתייחס לעוד שאלה לפני שאנחנו נצא להפסקה. יש לנו פה, יש לנו מספר שאלות. שאלה אחת. אני לא מרגיש שאני מצליח להקשיב. אשתי מתלוננת שאני לא מצליח להקשיב לה. מה אני יכול לעשות כדי לשפר את ההקשבה? התשובה היא, כאשר אדם הוא לא מקשיב לזולת, הוא צריך לבחון את עצמו כך. מה זאת אומרת אני לא מקשיב? אני לא מקשיב לזולת, זאת אומרת שכשהזולת מדבר איתי, אז באותו זמן מה קורה? מה שקורה באותו זמן, זה שאני עכשיו שומע את הזולת מדבר. לדוגמה, האישה עכשיו, או הבעל, אחד מבני הזוג מדבר, והצד השני, כשהוא שומע, הוא לא חושב על מה שהוא שומע. הוא לא מתרכז במה שהוא שומע. הוא מתרכז מה להגיב, מה לענות, איך לענות. ואז כאשר אדם מתרכז מה לענות, אז בהרבה מאוד מקרים זה נורמלי, טבעי, ובאמת זה מה שנדרש. האדם נדרש לתשובות שטחיות, לא לדברים עמוקים כל כך, אז זה בסדר גמור כאשר אומרים לו איזו אמירה מסוימת, רעיון מסוים, והוא מיד מגיב. זה בסדר. אבל לפעמים הדברים עמוקים ורציניים, והם דורשים יותר מכך. הם דורשים שהאדם לא רק ידע להגיב, אלא גם להקשיב. וזה דורש שהמוח של האדם, בזמן שהוא מקשיב, לא יתעסק בכלום, אלא רק בלהקשיב. וכדי להיות בטוח בזה, לאחר מכן כדאי לסכם את הדברים שהאדם אומר. כאשר אנחנו מסכמים את הדברים שהאדם אמר לנו, אנחנו עוזרים לו להרגיש שהוא מובן, וגם עוזרים לעצמו להתרכז במה שנאמר. שלום, ערב טוב.
וברכה, ערב טוב הרב.
ערב טוב.
רציתי לשאול, כן, רציתי לשאול, כתוב בתורה שבעצם שעם ישראל, אחרי שהוא כנס לארץ, אז הוא כתוב, הישמניה, כתוב שהוא בעצם מרוב טוב, ומה שיהיה לו, אז הוא בעצם עיוות בקדוש ברוך הוא.
וישמן ישום ועיוות, נכון.
כן, כן, זה הפסוק. רציתי לשאול, היום כל בן אדם הוא הרבה פעמים מצליח, והוא באמת, זה הרגשה שיש, והוא לא צריך את הקדוש ברוך הוא. השאלה באמת איך הוא יכול להתגבר על ההרגשה הזאת, באותו רגש כאילו שהוא מצליח, והוא חושב שכל העולם בכיס שלו.
קודם כל, כל הכבוד על השאלה. משאלה מצוינת. ובאמת, זה מאוד קשה, מאוד קל יחסית, לפנות אל הקדוש ברוך הוא כאשר אנחנו במצוקה, ואנחנו מרגישים שאין לנו שום תלות אלא בקדוש ברוך הוא. אין לנו על מי להישן אל אבינו שבשמיים. זה חלק מהכללות, כי מופיע בגמרא באחד מהתיאורים של לפני ביאת המשיח, אין לנו על מי להישן אלא על אבינו שבשמיים. לכאורה זה דווקא נחמד, למה זה כל כך רע? למה זה מופיע בתיאורים הרעים? התשובה יהיה כל כך רע, עד כדי כך שבני אדם בעל כורחם יגידו אין על מי להישן אלא על אבינו שבשמיים. כלומר זהו, איבדו כבר חברויות, קשרים, הרבה דברים שהיו נראים מבטיחים, מגינים, שאפשר לסמוך עליהם, כל זה כבר לא קיים. ולכן, באמת קל יותר בהיבט מסוים להתחבר דווקא כאשר אנחנו במצוקה. נכון. ואז לאחר מכן, כאשר אנחנו מקבלים, אז אנחנו בהתחלה מתרגשים, אבל עם הזמן מתרגלים. וכאשר מתרגלים, כאן אנחנו עלולים להגיע לוישמן ישורון ויבעת. ובאמת, אומר שלמה המלך, רש ואושר אל תיתן לי. אל תיתן לי להיות עני, ואל תיתן לי גם להיות עשיר. למה? אל תיתן לי להיות עני, כי אז שמה אני אשבע, ואני אשבע לשקר, או חלילה יעשה עבירות אחרות שקשורות להמון. ואל תיתן לי להיות עשיר, שמה אני אכחש בקדוש ברוך הוא, ואני כבר יתקיים בי וישמן ישורון ויבעת. בכל אופן, זה דורש מהאדם מערכת חיים של הכרת הטוב. כלומר, אם והיה ואדם המצוקה, אז הוא פונה לקדוש ברוך הוא, מתפעל לקדוש ברוך הוא. כאשר האדם מגיע לזמן של וישמן, אז עצם זה שאתה שואל שאלה כזאת, אדם שואל שאלה כזאת, זה כבר נהדר. זה כבר מעיד על כך שהוא עם עין הפקיחה, עין פקוחה ויד על הדופק, להיות עירני ולשים לב שהוא לא, שלא מתקיים בו ההשמנה לפני הביתה, והשמן ישרון והיבת. עצם זה שאדם יכול לזכור שגם אם והיה ויש לו הצלחה, וזה זמני, וזה חד פעמי, והעולם הוא עגול, ואל תיבז לכל דבר, ואל תמפליג, אל תיבז לכל אדם, ואל תמפליג לכל דבר, כי גם אם והיה והיום יש לי הצלחה, זה לא אומר שגם מחר היא תשמר או מחורתיים היא תשמר, ולכן עצם זה שאדם יודע להודות על מה שיש, ההודעה על מה שיש היא זו שמשמרת את מה שיש. ואם והיה והאדם לא יודע להודות על מה שיש, אז או שהוא יאבד מה שיש, או שיתקיים בו וישמן ישרון ויבעד, והוא ישמן עוד ועוד, אבל ההשמנה הזאת היא על חשבון איבוד עולם הערכים שלו. ולכן ככל שהאדם אומר לעצמו יש שני מסלולים בחיים, או להיות במצוקה ולהתפלל, או לקבל מה שרוצים ולהודות. והעבודה היא לפנות אל הקדוש ברוך הוא בזמן שאנחנו במצוקה, ולסמוך ולבטוח על הקדוש ברוך הוא, ובאותה מידה אנחנו צריכים גם כן לסמוך על באותה מידה אנחנו צריכים בתי שהזמן הוא טוב לפנות אל הקדוש ברוך הוא בהודעה, בהוקרה, הודעה לקדוש ברוך הוא. זו באמת עבודה. אבל כשאדם מזכיר לעצמו מה שאומר את המשנה פרק אבות, אל תיבז לכל אדם, ואל תמפליג לכל דבר. אל תגיד שהיום אני בגדולה ולכן אני יכול לזלזל באנשים אחרים. אל תגיד שהיום אני בגדולה ולכן אני כך לעולם יהיה. לא, באמת האדם יכול ליפול. וחלילה האדם יכול ליפול בהרבה דברים. אז היום הוא מצליח כלכלית, אבל אולי לא תצליח המשפחה, יצליח המשפחה, לא יצליח הבריאות. ולכן ימי שנותינו בהם, 70 שנה, עם בגבורות 80 שנה, גם הרגעים שבהם האדם מרגיש שהוא מצליח, כמה זמן זה? שנתיים, שלוש, חמש, עשר, 15, זה לא יימשך לנצח, זה לא יהיה 40 שנה בדרך כלל. כך טבעו של האדם וכך טבעם של האנשים, וזה בהיבט מסוים גם בריא וטוב שכך. זה קשה, אבל זה בהיבט מסוים בריא, כי זה עוזר לאדם לשמור על הערכים ולא לברוח למקומות לא יעילים ולא נכונים. אז אם כן, ככל שהאדם מתרכז בהכרת הטוב, בהכרת תודה ובהבנה שמה שיש הוא לא מובן מאליו, והוא לא יכל להיות, אז זה עוזר לו. האדם לא יכול להיות במודעות כזאת ובהכרה כזאת 24 שעות, גם לא שעתיים ביום ברצף. אבל כן מספיק שפעמיים, שלוש, ארבע ביום, האדם כן יעשה חשבון עם עצמו, הוא עם אשתו, עם הילדים, עם החברה, עם ההורים, עם הקרובים. תודה רבה להשם, תודה על מה ששום דבר לא מובן מאליו. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עצם זה שהאדם אומר את זה. מדי פעם זה יהיה מן השפה ולחוץ, מדי פעם זה יהיה מן השפה וללב. אבל לא להפסיק לומר את זה. אמרנו, לא 24 שעות ברצף, אבל כן, עצם זה שמדי פעם האדם אומר את זה מספר פעמים ביום, הוא מזכיר לעצמו את העיקר. בדיוק כמו שהוא פונה לקדוש ברוך הוא בזמן מצוקה, הוא פונה לקדוש ברוך הוא כהודעה והבנה שזה לא מובן מאליו. והחידוש הוא שככל שאדם יהיה מוכן להודות שזה לא מובן מאליו, ויפנים שזה לא מובן מאליו, ולפני תקופה מסוימת זה לא היה, וזה לא קורה לכל האנשים, ואפשר לאבד את זה, ככל שאדם מכיר תודה, הוא ראוי ליותר ויותר תודה. ליותר שפע, סליחה.
תודה רבה.
בבקשה. כל טוב. נצא להפסקה, ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
שלום, כנר ימון, מנכ"ל עמותת בית חם. אם אתה עוסק בתחום הייעוץ והטיפול, ייעוץ נישואין וכדומה, אני מזמין אותך אישית לכנס מבוא למטפלים שישדרג את היכולות שלך ויהפוך אותך למוביל בתחום. התקשר עכשיו 055-6793-741. הכנס יתקיים בעזרת השם ביום חמישי א' דראש חודש מר חשוון. הכנס לנרשמים בלבד 055-6793-741.
אקו, רוקפורט, אדידס, נייק, מפלו, ג'יו, ניו בלנס, סקצ'ר, סאס, סקוני, קאט, ריבוק, גריספורט, אטרה, אבסולוט קומפורט, קרוקס, אשפאפ,
המבחר פשוט לא נגמר.
מה המשיך? כל המותגים, מה המשיך? כל הדגמים, רשת חנויות לנעלי גברים, מה המשיך?
אם עברתם על כל מודעות הפרסום בעיתוני החג,
ראית את המודעה של החליפות?
והזמתם בקשב רב לכל הפרסומות ברדיו בתקופת החגים.
איזה תשדיר חזק של העופות.
קורס פרסום, קריאייטיב ויחסי ציבור, זה המקום שישלב אתכם בתעשיית הפרסום ויחסי הציבור. איך אנחנו יודעים? תשאלו אותנו איפה הבוגרים שלנו עובדים. מחזור מספר 15 מתחיל אחרי החגים. מקומות אחרונים. חושבים שאתם מתאימים? התקשרו לבית ספר. 03-579-2111 03-579-2111 הבית ספר מבית איגוד חברות הפרסום בישראל.
כמה מתקדם, ככה מעוצב. מים נהדרים, זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
אני רוצה להתייחס לעוד שאלה. בעלי נרקיסיסט, מה עושים? שאלה, מה אנחנו עושים כאשר בעלי נרקיסיסט? הייתי רוצה לנצל את ההזדמנות של השאלה הזאת ולהתייחס לנושא קצת בהרחבה. לא נרקיסיסט, אלא דווקא לרישה של השאלה. בעלי נרקיסיסט. אנחנו בהרבה מאוד מקרים מגיעים למסקנות באפיון האופי של בן או בת הזוג שלנו, ואנחנו בטוחים שאנחנו צודקים באבחון. אומנם נכון שיש כל מיני אבחונים של קווי אישיות אצל האדם, נכון שזה לא משנה סדורה מדויק, אבל ודאי שיש איזה שהם אפיונים שאפשר לומר שהבן אדם הזה הוא בולט בזה. לדוגמה, מתעסק בעצמו יותר מדי, הוא שומע אנשים שבוחרים על מצוקה שיש להם, והוא כעת מספר בדיחה, או שהוא מספר דברים על עצמו ולא קשורים בכלל בכי שיש לכולם. כלומר, אנחנו רואים שאדם הוא מתנהג בצורה משונה, לא לפי כללי תרבות בני אדם מקובלים. זו נקודה אחת. היותר מכך, אנחנו גם יודעים איזה עוד את זה, זה כבר מאפיין אצלו, זה באירוע הבא, וזה יקרה, אנחנו כבר יודעים שכך הוא יגיב, ואכן כך הוא יגיב. נו, מה זה אומר? זה אומר שיש לאדם הזה אופי. כלומר, יש קווי אופי שהם בולטים. כלומר, אנחנו גם יכולים לצפות מראש כנראה מה הולך להיות. אם כן, זה נקרא האופי של האדם. אז באמת, יש כל מיני סוגי אישיות. יש אדם שיש לו מאניה דיפרסיה. יש בן אדם שהוא סובל מאישיות נרקיסיסטית. אחד הוא אישיות גבולית, אחד פסיבי אגרסיבי. כל מיני הגדרות שכדאי להכיר אותם מתי ש... לא כל אדם כדאי להכיר אותם, אבל כדאי להכיר אותם מתי שעמד האדם נמצא במצוקה, הוא הקרובים אליו, ולזהות לפי זה אפשר גם כנדעת. אפשר לחיות יחד, אי אפשר לחיות יחד, כמה אפשר לחיות יחד, זה כבר נושא ארוך בפני עצמו. אבל מה שכן כדאי לשים דגש, זה שבהרבה מאוד מקרים, בני אדם, אומרים, בעלי הוא בעל הפרעת אישיות גבולית. בעלי הוא נרקיסיסט. אשתי היא פסיבי אגרסיבי. איך הגעת למסקנה הזאת? מי אמר לך? תשובה, שמעתי כל מיני הרצאות שעוסקות בנושא, ושמעתי, והבנתי. עשיתי אבחון, קראתי כל מיני מאמרים, והבנתי. אדם רגיל, שהוא לא איש מקצוע, הוא לא יכול לאבחן. האדם לא יודע לאבחן. אדם לא יכול לאבחן את הקרובים אליו. ואז מה קורה? אנשים הם מאבחנים. ואז הם מגיעים למסקנה, בעלי הוא נרקיסיסט. ואז הם קוראים כל מאמר שקשור לנרקיסיזם, והם אפילו לא מודעים לכך, כי האדם קרוב אצל עצמו, ואת כל הנגעים אדם רואה חוץ מאת נגעי עצמו, והאדם הוא קורא את המאמר. וכאשר הוא קורא את המאמר, מה הוא שם לב? הוא שם לב לכל מה שבדיוק מתאים לבעל. ככה אישה רואה בדיוק כל מה שמתאים לבעל. אבל בכל המאפיינים שלא קשורים לבעל, את זה בכלל לא רואה, ויותר מכך. המאמר בחציו מתאים לבעל, בחלקים מאוד מסוימים של החיים. וברוב החיים זה בכלל לא מתאים. אבל את זה היא לא יודעת להבחין. היא לא מבינה שאישיות נרקיסית זה לא באדם שהוא פעם בחודש, פעם בשבועיים. זה כל יום. היא לא רואה את הדברים האלה. גם אם לא כל יום, אז מספיק פעמים כדי שזה יפגע בשגרת החיים ובתפקוד של שני בני האדם ויותר. אבל היא לא רואה את זה. היא רק רואה את המספר סימפטומים. ועכשיו מה היא עושה? היא רואה אצל בעלה התייחסות שלו לעצמו. היא אומרת, הנה הוא נרקיסיסט, הנה הוא הסתכל במראה, הנה הוא הסתרק, הנה הוא דאג לעצמו, הנה הוא הכין ארוחת בוקר רק לעצמו. מה זה אומר? נרקיסיסט. לאחר מכן, כאשר הוא עוזר להם הילדים, כאשר הוא מסייע, כאשר הוא תומך, לא, הוא לא עושה את זה לילי, הוא עושה את זה לעצמו, הוא עושה את זה כי יש לו אינטרסים, הוא עושה את זה כי, וכל מיני הסברים אלה ואחרים. פתאום מתברר שהיא נוגעת בדבר. היא כבר סימנה מטרה. מה המטרה? להגדיר אותו כנרקיסיסט. עכשיו, אנחנו צריכים למצוא כל ראיה שהיא מתאימה, היא נרשמת, המוח זוכר אותה. וכל ראיה שהיא סותרת, המוח מכחיש את הראיות הסותרות. וגם כאשר הראיה היא ברורה, הנה הוא קנה מתנה. כן, אבל למה הוא קנה מתנה? כי הוא לא רוצה, שיבכו, אז לכן הוא קונה מתנות. אבל זה לא קונה באמת, כי הוא רוצה לקנות באמת, כי באמת זה משהו אמיתי. כל מיני הסברים אלה ואחרים. והם אלה שהורסים את הבית. האנשים מסתובבים כל מיני אבחנות וכל מיני סימפטומים ומחפשים את זה אצל בן או בת הזוג. הם לא מבינים בכלל, לא מבינים ולא מכירים בתחום הזה, ולא התייעצו עם אנשים ראויים להתייעץ איתם, ומגיעים למסקנות על בסיס כל מיני הרצאות או מאמרים שאכן ראוי שיקדבו וראוי שישמעו, אבל לא ראוי לנקוט מעשה על פיהם. אדם צריך להכיר את הדברים, אבל לא בטוח שזה הוא סובל מזה, או הקרובים אליו סובלים מזה, וגם זה טוב לדעת את זה. אבל זה מה שהאדם עושה. לכן, לפני שמגיע לשאלה, בעלי נרקיסיסט, מה עושים? נשאל שאלה אחרת. בעלי נרקיסיסט, מי אמר? מי אמר את זה? יש הבחנה? יש הבחנה, זה מהלך אחד. אין הבחנה, זה מהלך אחר. אבל אי אפשר שאדם יאבחן את הצד השני ועוד ירגיש לאחר מכן חכם. האנשים האלה מרגישים מאוד חכמים כי הם קוראים כל כך הרבה מאמרים בדוגמה על נרקיסיזם. ואחרי שהם קוראים את כל המאמרים מחפשים את ההוכחות ואז הם אומרים וואו זה כל כך מדויק, זה כל כך נכון. אבל הם לא יודעים בכלל, הם לא שמים לב. כי זו הנגיעה, הנגיעה היא מסתירה והיא מעוותת את המוח של האדם והשוחד יעבר עיני חכמים. הוא יסלף את הדברים. ומה קורה לשוחד? השוחד של הרגש. הרגש שהחליט שבעלי נרקיסיסט. מה קורה לשוחד? השוחד הוא מסתיר מהאדם מידע, וכל מידע שהוא סותר למידע. כל מידע שהוא סותר למאמר, הוא לא ניכר לאותה או אותו מאבחן על דעת עצמו, ועל דעת עצמו הוא הורס לעצמו את החיים וגם לאנשים הקרובים לו. עוד שאלה, איך אנחנו יכולים להתמודד עם קנאה? יש לנו שתי שאלות על דאגה ועל קנאה, שתי דקות, בוא נראה נתחיל עם קנאה. מה אנחנו יכולים לעשות עם קנאה? אז כן חשוב לדעת שהנותן אינה במה שאינו שלו, גם את שלו מאבד. כך כתוב, שכאשר חושים בן דן, הוא נתן מכה לעשיו, כאשר עשיו רצה למנוע את הקבורה של יעקב במערת המכפלה, אמר עשיו, אני רוצה להיקבר שם, כי לאה שלי, הגדולה לגדול והקטנה לקטן, גדולה לאה לגדול עשיו, כך עשיו רצה. וחושים בן דן היכה אותו, שהרי הוא מכר את הבחורה, אז הוא כבר לא הגדול, וחוץ מזה, והנה היא להרקות, היא התפללה, כדי שעשיו כבר לא יהיה שלה, אז עשיו יצא מחלקה של לאה. אבל הוא נתן עינה במה שאינו שלו, ולכן כאשר חושים בן דן נתן לו מכה, אז העיניים של עשיו יצאו מהמקום, וכאשר הם יצאו מהמקום, אז אומר הקרן הורה, התקיים הנותן עינה במה שאינו שלו, גם את שלו מאבד. כך צריך לדעת, האדם מקנה, הוא מקנה בפלוני, באלמוני, וזה קורה בין בחורים, וזה קורה בין אברכים, וזה קורה בין מבוגרים, וזה קורה בין בני משפחה, ובין גיסים או גיסות, זה קורה. וכל הקינה הזאת היא בהרבה מאוד מקרים, בגלל שהאדם בינו לבין עצמו לא מספיק, טוב לו עם עצמו, מעריך את עצמו. האדם רואה משהו אצל הזולת, מה יש לו? איזה תכונה? נחישות, אסרטיביות, נחמד, משעשע, חכם, פיקח, מצוין. בוא נשקיע בתכונה הזו אנחנו. במקום לקנות את מה שיש לו, נקנה את הקניין הזה בעצמנו, וככה האדם יהיה לו קל יותר לייקר את מה שיש לו, להתרכז במה שיכול להיות שלו. כאן תוכניתנו הגיעה לסיומה. תודה רבה למי שהיו איתנו, אורי כהן ושלמה פולק. מחר בעזרת השם 6:15, כאייל תערוג בנושא משמעות חודש מר חשבן. היו ברוכים, לילה טוב.
חגיגת פיג'מות בתנון. פיג'מות לילדים ב-50 שקלים. תנון.
אלפי משפחות בישראל נמצאות מתחת לקו העוני ומתמודדות עם רעב וחסר יומיומי. הילדים שלהם רוצים רק דבר אחד, לחם. בעזרתכם לא נשאיר אותם להתמודד לבד. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ובזכותכם הם לא יישארו רעבים. חייגו כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
עכשיו בתמנון, מבחר גדול של חולצות נשים שרבול ארוך, 3 ב-100 שקלים. תמנון.
ותן מטר לברכה. בית מורשת מרן בונים את בית הכנסת החדש, ולכם יש את ההזדמנות להיות חלק מזיכוי הרבים הבלתי פוסק 24 שעות ביממה. האזינו לדברי מרן שר התורה הרב חיים קניבסקי.
התורמים שיקחו על עצמם מטר.
מה יזכה בזכות זה?
ילדים טובים.
אמן. יהיו לו ילדים טובים? אמן.
מי שיתרום מטר לבניית בית הכנסת יזכה בעזרת השם לילדים טובים. מחייגים ו תורמים 0547-580-0058 0547-580-0058.
אקו, רוקפורט, אדידס, נייק, מפלו, ג'יוקס, סקצ'ר, סאס, סקוני, ריבוק, גריספורט, אטרה, אבסולוט קומפורט, אשפאפ.
המבחר פשוט לא נגמר.
מיינשיך, כל המותגים, מיינשיך, כל הדגמים, רשת חנויות לנעלי גברים.
שלום, כנר ימון, מנכ"ל עמותת בית חם. אם אתה עוסק בתחום הייעוץ והטיפול, ייעוץ נישואין וכדומה, אני מזמין אותך אישית לכנס מבוא למטפלים שישדרג את היכולות שלך ויהפוך אותך למוביל בתחום. התקשר עכשיו 055-6793-741. הכנס יתקיים בעזרת השם ביום חמישי א' דראש חודש מר חשוון. הכנס לנרשמים בלבד. 055-6793-741.
הבן של משפחת כהן קיבל הצעת שידוך מושלמת עם סידור מלא. אלפים זכו כבר לישוע אישית בזכות סיוע להדפסת ספריו של גאון הגאונים, הצדיק רבי יוסף אנגל. היו שותפים גם אתם, ושמכם יוזכר ביום ההילולה א' חשוון על הציון הקדוש לישוע אישית בפרנסה, נחת, בריאות והצלחה, כפי שברך הצדיק. אל תחמיצו את ההזדמנות שלכם. חייגו עכשיו 1-800-200-855 ותזכו גם אתם, בעזרת השם, לישוע אישית.
בדרך למשכנתה? האתגר הזה בדיוק בשבילכם. אם אתם זקוקים למשכנתה לרכישת עסק ופיתוחו, או אם אתם בתהליך לקבלת משכנתה פנסיונית לבני הגיל השלישי, הכוללת שעבוד נכס קיים לצורך קבלת הלוואה, כל חי מזמין אתכם להצטרף לרצים לדירה. תוכנית חדשה ואינטראקטיבית הכוללת ליווי מומחי משכנתאות. לפרטים והשתתפות שלחו מייל לכתובת dira@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039-36 ותוכלו ליהנות מייעוץ מקצועי וגם לזכות בפרסים.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חיים בקצב שלי. דברי תורה והלכה גם אמונה וביטחון מדברים לכל אחד בתדר הנכון כל חי תמיד מדבר אליי כל חי תמיד משדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
חדשות כל חי השעה 12
12 עכשיו בכל חי, לילה טוב לכם, באולפן בני הראל עם יומן חדשות הלילה, נפתח עם הצעת החוק היחידה של סיעת רם שאושרה היום במליאת הכנסת.